דוקטור? ושר, נחמן שי.
שלום לשר התפוצות.
בוקר טוב, מלא תארים, כן.
מלא תארים.
טוב, עבדת קשה בשבילם, זה מגיע לך, אבל איך, תור שר תפוצות.
רגע, קודם כל על מה שדיברנו, שנייה, זה מן התפוצות. אתה מרגיש בנוח כשעושים מהלכים שבעבר אתם ביקרתם אותם, ועכשיו כשאתם בשלטון אתם עושים בדיוק אותו דבר?
מה זה ביקרתם? טענתם שזה חורבן הדמוקרטיה.
אני לא מתרגש.
באמת?
מהמהלכים האלה, סליחה. אני חושב שהממשלה הזאת צריכה להמשיך בקיומה, היא מביאה משהו חדש וחשוב, ואם זה כרוך גם במהלכים שמרגיזים את האופוזיציה, אז...
אבל זה בדיוק מה שנתניהו אמר, אני לא מת על זה, אבל זה השיטה.
אני ביליתי על הספסלים האלה 10 שנים, וראיתי איך הם סוגרים את דרכנו לוועדות הכנסת, לחקיקה.
נו, ועכשיו אתם עושים אותו דבר.
לפעילות פרלמנטרית. לא, אנחנו לא מתקרבים אליהם. בינתיים לא מתקרבים אליהם.
כן, אבל איזו, איזו, איזו אש וגופרית, איזו אש וגופרית אתם שפכתם על ממשלת החליפים, ועל ראש ממשלה חליפי, ועל חוק נורווגי, ובסוף, אתה יודע...
אנחנו לא באנו לתקן את כל החולשות והמחדלים, רק את חלקם, וגם כשמתחילים מנקודה כל כך נמוכה, יש עוד דרך ארוכה ללכת. לא, אנחנו לא תוקפים את בית המשפט העליון, למשל, כמו שעשו קודמנו, על כל החלטה שלו, מי יושב ראש הכנסת ומטה. אנחנו לא, יש עוד, אני אעשה לכם שורה ארוכה של, אנחנו לא פוגעים כמו שהם פגעו בזכויותיהם של, של ערבים, כולל בשטחים וכדומה. אני אתן לכם רשימה ארוכה. אנחנו לא העברנו את חוק הלאום, אני, למרות שבג"ץ אישר אותו, אני חושב דעתי עדיין לא נוחה ממנו. וכולי וכולי. אז כל אלה שמנסים טוב. מיד לעשות את ההשוואה, יום
פרופסור שי,
דוקטור.
דוקטור שי, סליחה.
רגע, אני... לפני, אתה רוצה...
אני רוצה, אתה מכיר, יש לי מאמר של פרופסור אורח באוניברסיטת דיוק בצפון קרוליינה, מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה. פרסם מאמר מאוד מאוד יפה בוויינט. רוצה להקריא לך אותו. החוק הנורווגי המורחב מהכנסת היוצאת החליש את החקים שנכנסו בזכותו למשכן. חרב מונפת הרכב המעל ראשם. אם ימענו לנוק רצון מפלגתם וימרדו, החברתם מותנית ברצונו של השר. בכל עת יוכל זה להתפטר מחברותו בממשלה. רגע, חכה, לשוב לכנסת ואז יתמנות מחדש לשר. בעוד הקואליציה חוגגת ומחלקת תפקידים ותפקידי תפקידים, הייתה אופוזיציה למדבר פוליטי ריק ומשעמם. אתה מכיר את מי שכתב את המאמר הזה? אתה פרופסור אורח?
הוא יושב לידי. הוא יושב לידי, אני מסתכל עליו עכשיו.
כן, אתה מסתכל עליו במראה. אין גבול לצביעות. אין גבול.
הוא כתב את המאמר.
כן, הוא כתב את המאמר.
ברור. חבר'ה, תקשיבו לי.
יפה, חיים. שנון. חיים
חוקר. חיים חוקר.
זה איזשהו מאזין העביר לו את זה, אני בטוח.
ייחודם בתוכניתנו. כן. אנחנו לא מחלישים את הכנסת. הכנסת תמשיך לתפקד. בכנסת יהיו ועדות. אני זוכר שקיבלנו ועדה וחצי אולי, ועדה וחצי, כשישבנו באופוזיציה. פשוט יש דבר שחביב מאוד עלינו, זה הזיכרון הקצר. מוטב לא לזכור, אבל אני זוכר מה אני לא יכול לשכוח. אני ב10 שנותיי בכנסת העברתי אולי 3 חוקים, ותאמינו לי שהיו לי יותר. למה? כי אמרו לי מהקואליציה, תשמע, תצטרפו אלינו, אז נעביר לכם את החוקים. לא תצטרפו, לא נעביר לכם. אני יכול להביא לכם אין ספור דוגמאות לדיכוי שהם דיכאו את האופוזיציה. אז שלא יהיה ללו, שלא יהיה ללו באמת, שיכנסו לעבודה, שיפשילו שרגולים, אותם שרים לשעבר, כי אני יודע איך הם מרגישים, אני מבין אותם, עכשיו אני בוודאי מבין אותם, שיתחילו להיות פרלמנטרים.
אבל החוק הנורווגי המורחב של נתניהו, היה כאין וכאפס לעומת החוק הנורווגי של
המגה,
היום.
המגה חוק נורווגי.
המגה חוק הנורווגי. אתה אומר שזה מחליש את הכנסת.
אני שמח על חוק, תאמין לי אני שמח על חוק.
אז אני לא מבין, מה, עוד פעם, מה שמו לך במים במשרד התפוצות?
חבר'ה, תקשיבו לי. בשיטה שהם הולכים בה,
כן.
שהם משבשים את עבודת הכנסת יום ולילה בפיליבסטרים הבלתי נגמרים שלהם.
נו, זה אבל זכותם הפרלמנטרית, מה איתך?
לא כולם, זה בסדר, זה לגיטימי. אבל מי שמשמש כשר, אני לא חבר כנסת, עכשיו אני מקבל קריאות SMS, SOS, כל הלילה. ב-SMS, SOS. תבוא להציל אותנו, תיכנס קצת למליאה, אנחנו לא יכולים.
נעבור דבר.
אנשים, הלילה הם ערים, וביום הם אמורים להיות ערים פעמיים בשביל לקבל החלטות.
נעבור דבר.
שנוגעות למיליארדים.
נעבור דבר על משרד התפוצות?
רק לפני כן. רק לפני כן גילוי נאות, שבעוד תקופה לא ארוכה, אני יוצא כשליח הסוכנות לטורונטו, קנדה. ואני אעסוק בדיוק בנושאים שעכשיו אנחנו עומדים לדבר איתך עליהם.
לא, לא, יש נושא שאנחנו נדבר איתו עליו ולא איתך עליו, זה תשכנע אותי, למה צריך את משרד התפוצות, וזה לא יכול להיות אגף במשרד החוץ.
תמיד תעלה השאלה הזאת, כי אין שאלה יותר חביבה ממנה.
נכון,
למה כי... למה לא מבטלים משרד א', למה לא מבטלים משרד א'? אני לא הצאתי את המשרד הזה, אני חושב שהוא משרד חשוב, והוא ממלא תפקיד מרכזי ביחסים בינינו לבין 8 מיליון יהודים בעולם, שמספרם הולך ופוחת. הולך ופוחת.
ולא בגלל עלייה, צריך לומר.
מה אתה אומר?
ולא בגלל עלייה לישראל.
לא בגלל העלייה לישראל שהיא בין 20 ל-25, גם 1,000 איש, וגם זה לא זניח. אני רוצה לתת לכם מחקר שנעשה, שנחת על שולחני הבוקר, לפנות, 4 לפנות בוקר, כי אני גם בלילה, מקבל, אמרתי לכם, טלפון עם הכנסת.
לא ינום ולא ישן שר ישראל, כן.
לא ישן, לא ינום ולא ישן. עכשיו, אני יודע, אנחנו צינים, איך טוב להיות צינים? שאלו מחקר שהתפרסם הבוקר, יהדות ארצות הברית, יהדות ארצות הברית, שאלו אותם, מה דעתכם על המשפט, ישראל היא מדינת אפרטהייד? 25% אמרו, כן.
מתוך היהודים.
שאלו אותם, האם היחס לפלסטינים הוא כמו היחס לשחורים באמריקה? 34% אמרו, כן.
אוקיי.
שאלו אותם, האם ישראל נוקטת מדיניות של השמדת עם, השמדת עם ליהודים? 22%, 1 מכל 5, אמר כן. האם אתם חושבים שלנו, פה במדינת ישראל, זה נוח לשמוע את זה, או שאנחנו צריכים לנקוט פעולה, לדבר, לשוחח, לפעול, כדי שיהודי ארצות הברית, 6 מיליון, שהשפעתם, תכף אני אדבר עליה, היא עצומה, בכל מעגל שהוא...
אז הבעיה היא בעיה של הסברה.
אולי הבעיה היא בעיה של מדיניות. מה דעתך, דוקטור שי? אולי הבעיה היא בעיה של מדיניות, ולא של הסברה.
הבעיה היא של מדיניות, נכון, והבעיה היא של שיח בינינו לבין יהדות ארצות הברית. נשנה את המדיניות, אבל גם נשכנע את יהודי ארצות הברית שמדינת ישראל היא לא מדינת אפרטהייד, שהיא לא נוקטת ביחס לפלסטינאים כמו השחורים, ושהיא לא עושה השמדת עם. זה לא הסברה, זה משהו מהותי. עכשיו, נשנה, אמרתי, אבל אנחנו... מדינת ישראל יש לה אחריות, אחריות על 8 מיליון יהודים בעולם. 90%, תקשיבו לי חבר'ה, זה סקר חשוב, אתם שומעים אותו לראשונה בשידור היום. 90% מיהודי ארצות הברית, 9 מ-10 אמרו שהם פוחדים מאנטישמיות. עכשיו, הרגע, היום. היום, הם אומרים את זה.
אז מה אתה רוצה לעשות? מה, לשלוח את משטרת ישראל?
אנחנו רוצים לחזק את הקשר, את הגשר והקשר בין מדינת ישראל לבין העם היהודי שמפוצל בין כל מדינות העולם. ברוכז בארצות הברית ובעוד 3-4 מדינות. אבל בסך הכל מפוזר ואני לא רוצה לאבד אותו. עכשיו, זה לא רק סנטימנט שאני לא רוצה לאבד אותו. אני לא רוצה לאבד אותו גם מסיבות פרקטיות. כי ביטחון ישראל, הנה המילה שכולם אוהבים לשמוע, קשור קשר הדוק לקהילות היהודיות בעולם, ובראש הראשונה למדינת ארצות הברית, ארצות הברית. קשר הדוק, כשבעוד 3-4 שנים, אולי פחות, יצטרך הממשל הזה, או מחליפו להחליט האם הוא ממשיך לתת לישראל 4 מיליארד דולר בשנה, חבריי וחברותיי, 4 מיליארד דולר בשנה, כן. האם הוא יעשה את זה בקלות, או שהוא יאזין לקולות שעולים מתוך המפלגה הדמוקרטית, ש-75% מיהודי ארצות הברית מצביעים עבורה, עכשיו אתם מבינים גם שיש איזה דמיון בעמדות האלה, והאם הדמוקרטים יתייצבו לצידנו, ויתנו לנו שוב 40 מיליארד דולר ל-10
שנה. מה התקציב שלך?
התקציב הישיר שלי הוא 100 מיליון שקל, אבל...
ומה אתה עושה איתו?
הפתעה, הפתעה, הפתעה. בזכות... התקציב הזה ועוד קצת כסף שנתנה מדינת ישראל, הגענו למיליארד שקל. איך? כי כל שקל שמדינת ישראל נותנת, יש פילנטרופים, קרנות, תרומות מהעולם, בגובה של 2 שקל.
מה אתה עושה עם כל הכסף הזה?
סליחה?
מה אתה עושה איתו?
מה אני עושה איתו? אני עושה איתו עשרות, אולי כבר מאות פרויקטים שונים, שפעילים בארצות הברית, בקמפוסים למשל, שאלתם את עצמכם מה קורה עם הסטודנטים היהודים, הליברלים, פרוגרסיביים, שמאלנים, מה, לאן הם הולכים, ולמה הם חושבים אחד מתוך 3 שהיחס לפלסטינאים הוא כמו לשחורים, ואחד מתוך 4 שאנחנו מדינת אפרטהייד, ואחד מתוך 5 שאנחנו מדינה שנוקטת מדיניות של השמדת עם. שאלתם את עצמכם למה? הם היום סטודנטים, אני לימדתי, אתה ציטטת את המאמר שלי מ-YNET, שלימדתי בדוק, אני ראיתי את הסטודנטים האלה. היום הם בדוק, מחר הם כבר בכל מעגלי החיים באמריקה.
אתה יודע מה?
המנהיגות.
אני חייב להגיד לך משהו, השר שי, אני מקשיב לך בקשב רב, ואתה רק משכנע אותי יותר ויותר, שתחומי פעילות של המשרד התפוצות מקושרים בקשר הדוק לתחומי הפעילות של משרד החוץ. זאת אומרת שזה הסברה וכו'. ושנייה, ולמשרד החוץ יש את התשתיות במדינות, כי יש להם את התשתית של השגרירים והקונסולים והעובדים וכו' 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 וכו'. ואין שום סיבה בעולם שלא יהיה במשרד החוץ אגף תפוצות, ולכל היותר סגן שר במשרד החוץ, שהוא יהיה אולי יותר קצת עסוק באגף התפוצות. כי בסוף אין לך את האנשים בשטח לעשות את העבודה, אין לך את התשתיות.
שינמחת אותו לסגן שר החוץ?
לא, באופן אמיתי, זה מה שצריך להיות.
הוא קידם אותי. האדונים לוינסון
ודקל.
כן, דוקטור שי.
רגע, היית המפקד שלו בגלץ?
נכון.
עוד גילוי נאור.
זה משנת 80, אתה חוזר ל-85, אתה רוצה להגיע לשנות ה-60 ממש כבר? אני יכול להגיד לך גם מי הייתה הגננת. מי הייתה הגננת. כן, סליחה מר שי.
יש עוד שני שרים בממשלה שהיו פקודים שלי בגלי צהל.
נכון.
נכון, ניצן ומי עוד?
מרב מיכאלי.
מרב, אוקיי.
כן, בבקשה. אבל הם כבר בזמן בכירים ממני. עכשיו, ניגש לעניין. הסיפור על משרד החוץ. אני מכיר את משרד החוץ לפני ולפני. לא רק שהייתי דיפלומט שירתתי, אלא במשך השנים הייתי בעשרות נציגויות. המשרד הזה קורע מעומק ומעומס המטלות עליו, קודם כל. ובית, הוא לעולם לא ישקיע את מה שאנחנו משקיעים בקהילות היהודיות. לעולם. כי כל קונסול כללי או שגריר באיזה מדינת שירות, שזה שגרירויות קטנות, חברים, קטנות להפחית, יצטרך לטפל במדינה שצמול, בפעילות המדינית שלה, בביטחונית שלה, ובמגזרים שונים, ובאקדמיה, ובעסקים, ובתיירות, והכל. כמה יישאר לו לקהילה היהודית? 1% מזמנו? 3% מזמנו? לא, חברים, אין את האנרגיה ואין את הזמן. אני ישבתי מול קונסולים כלליים, שעובדים יפה מאוד. כמה הם יכולים להתייחס לקהילה היהודית?
לסיום שיחתנו.
אנחנו מדברים איתם.
לסיום שיחתנו, כמה זמן להערכתך הממשלה הזאת תחזיק מעמד עם הקצוות שמרכיבים אותה? הערכה פוליטית?
אני חושב שאפשר למשוך קדנציה מלאה של אף
באמת?
השנים. נעביר את התקציב, נרגיע את הרוחות, התעייפו שם באופוזיציה. אני מכיר את רוח הקרב הזאת, היא עוברת מהר מאוד, יירגעו, ואנחנו נתחיל לעבוד כמו שצריך.
טוב.
השר דוקטור נחמן שי, שר התפוצות. איפה זה בכלל משרד התפוצות? איפה המשרד הזה? אני אף פעם לא נתקלתי בו.
המשרד הזה הוא בגן הטכנולוגי בירושלים.
אוקיי, בתפוצות חיים
אומר. בסדרה חמישית.
תודה רבה ששוחחת.
תודה לכם חברים, יום טוב.
יום טוב.